יומד אף חוב בית, אנחנו מתחילים פרק שני, בראשונה. כל מי שרוצה לתרום את המזבח, כל כהן שהוא מבית האב, שהיום זה התורנות שלו, היה בא כאן מוקדם, ועושה תרומת הדשן, תורם. תרומת הדשן, הזכרנו בדפים הקודמים, בפרק הקודם, שהיו צריכים לעלות כל יום למזבח ולקחת תרומה, קצת דשן, ומורידים את זה למטה, על יד הכבש, וזה נבלע שם ברצפה. עכשיו, ובזמן שהם מרובים, קמו כמה כהנים. זה אומר, אני תורם, וזה אומר, אני תורם. אז איך קובעים מי יתרום? עושים תחרות, רצים ועולים בכבש. כל הקודם את חברו בארבע אמות, הגמרא תגיד שזה בארבע אמות האחרונות שקרובות למזבח, זכה. ואם היו שניהם שווים, שניהם באו ביחד, אז בטלה התחרות הזאת, וחוזרים לעשות פיס. איך היו עושים פיס? כל הכהנים עומדים בעיגול, ויש שם איזה זקן אחד שהוא אומר, זה רק מספר, 160, ובא הממונה, נוטל מאחד מהם את המצנפת, ומתחילים לספור ממנו והלאה, 100. בלי קשר לאנשים, בוא נגיד, היו שם רק 20 אנשים, הוא אומר 100, ואז הוא סופר 100, והכהן שמגיע, שהוא יוצא מספר 100, הוא זכה. עכשיו, איך סופרים? לא סופרים את האנשים, סופרים את האצבעות. הממונה אומר להם, הצביעו. ומה הם מוצאים? אחת או שתיים. הגמרא תשאל, אחת או שתיים? והכוונה, הגמרא תבהר, שהוא מוציא אצבע אחת, ואם הוא כזה, יש לו חולי, הוא לא יכול לשחרר אצבע אחת, אז הוא יכול להוציא שתיים. אבל על זה אנחנו מקפידים, ואין מוציאים אגודל במקדש. מי שמוציא את האצבע אגודל שלו, זורקים אותו מהמספר. למה? מחשש שהיו כהנים, שהיו קולטים את המספר, היו רוצים להוסיף עוד אחד, אז היו מוצאים את האצבע וגם את האגודל, וככה הוא יספור אותם כפעמיים. אז לכן אין מוצאים אגודל במקדש. אומרת המשנה, מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ונחף אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו. וכיוון שראו בדין שבאים לידי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח אלא בפיס. והמשנה מסיימת ואומרת, ארבע פייסות היו שם. וזה הפיס הראשון. ובהמשך המשניות אנחנו נראה מה הם היו שאר הפייסות. הסיבה שאנחנו מתחילים לדבר על הפיס הזה, אז הרמב"ן רוצה ללמוד מכאן, שתרומת הדשן לא צריכה להיעשות על ידי כהן גדול. אלא הכהנים של הבית אב של היום עושים את זה. ולכן גם ביום כיפור עשו פיס על תרומת הדשן. וכיוון שהביאו את הפיס הזה כבר עברו לשאר הפייסות. אבל ראשונים אחרים, גם תוספות למעלה ככה משמע, שהם למדו שזה לא חייב להיות בכהן גדול. אבל ראשונים אחרים לומדים שגם בתרומת הדשן היה חייב לעשות את הכהן הגדול, כמו שמשמע בפשטות לשון המשנה, שהיו מקדימים את זה לחצות בגלל שחולשה זה כהן גדול, שהוא בעצמו צריך לתרום את תרומת הדשן. טוב, אומרת הגמרא, והמעיקרם הייתה מה לא תקינו לרבנן פייסה. למה מכתחילה לא תקנו פייס אלא עשו תחרות? עונה הגמרא, המעיקר סבור, כיוון דעבודת לילה היא, זה דבר שעושים בלילה, זה לא עבודת יום, אז זה לא כל כך חשוב, לא חשיב אלו ולא עטו, אז אין צורך לעשות פייס. כיוון דחזו לקעטו ועטו לידי סכנה, תקינו לפייסה. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שעבודת לילה זה לא חשוב? והרי איברים ובדרים שנשארו מהקורבנות של כל היום, זה עבודת לילה היא, מעלים אותם על המזבח כל הלילה, ותקינו לרבון אומפיוסה, כפי שמבואר לכמן שכתוב מי מעלה איברים לכבש ומי מעלה מן הכבש למזבח. עונה הגמרא, סוף עבודת דיממה היא. אז לכן זה כן חשוב, שאתה אמרה גם תרומת הדשן אינה מתחילת עבודת דיממה היא, זה נקרא תחילת העבודה של היום. מי אמר? תאמר רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, גם לפי המן דאמר שסובר, שלינה מבטלת את הקידוש ידיים ורגליים, וצריכים לקדש מחדש. אבל אם הוא קידש לתרומת הדשן, למחר כשיגיע עלות השחר, אין צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. זאת אומרת, רבי יוחנן כאן אומר שתרומת הדשן זה תחילת העבודה של היום, עונה הגמרא, אימא, תסביר, לא ככה, אלא כך תגרוס בדברי רבי יוחנן, שכבר קידש מתחילה לעבודה, אבל לא שתרומת הדשן זה תחילת עבודת היום, אלא זה עבודה נפרדת, זה עבודת לילה. כדאמרי, הוא אומר ככה, מי קורס עבור כיוון דהי כאונס שינה. אז אם כן, לא עטו, הם לא יבואו לקום כל כך מוקדם. כיוון דחזו דעטו וכעטו נם אל ידי סכנה, תקינו לרבון אמפיוסה. שאת אמרה והרי איברים ובדרים דהי כאונס שינה, שמקריבים אותם כל הלילה, ויותר מזה, כהן שמעלה את זה על המזבח והלילה צריך להישאר ער ולראות שזה מתעכל, ולא נופל מהמזבח, ותקינו לרבון אמפיוסה. עונה הגמרא, שיינה מגנה ממיקה. יותר קל לאדם לשמור את עצמו, לא ללכת לישון, מאשר להכריח את עצמו לקום. שואלת הגמרא, ותקנת להרגיסה הווי? משמע שיש עניין אחר בתקנה. תקנת להרגיסה הווי, דתניה. כתוב בברייתא, מי שזכה בתרומת הדשן, אז כיוון שזה דבר מדי פשוט, נתנו לו חבילה שלמה של זכיות. שלושה דברים. זכה בסידור מערכה, לסדר את העצים על המערכה, לסדר את המערכה של העצים על המזבח. וחוץ מזה, מעל המערכה היו שמים, ובשני גזרי העצים. רש"י אומר שהם היו בגודל המערכה. ארוכים כמידת רוחב המערכה. ונותן אותם מעל עצי המערכה, כיוון שכתוב מפורש בפסוק, וביער עליה הכהן עצים. ביער, מה זה ביער? על המערכת. העצים, זה מינימום שני גזרי עצים. זאת אומרת, נתנו להם דרבון לקום. עומר רבה ששתי תקנות אבו. מעיקור הסבור לא עטו. כיוון דחזו לקעטו ועטונה מלידי סכנה, תקינו לפיוסה. כיוון דתקינו לפיוסה, לא עטו. תוסת אומרים שלא חייב להיות שהפסיקו בפועל אבו, אלא כשבאו לתקן את הפייס, פחדו ש... אם זה יהיה תלוי בפייס, אז כהן יגיד, למה שאני אקום מוקדם, בסוף אני לא אזכה בשביל מה לקום. לכן מיד אמרה, למה לא את, אמרה מיימר דמיטרמלה. לכן כשתקנו את הפייס, מה אמרו? הדר תקינו לאומי שזכה בתרומת הדשן, יזכה ביחד עם זה בסידור מערכה, ובשני גזרי עצים, אז הוא מקבל חבילה גדולה. אז אם כן, כאיך דניתו ונפייסו, שהם ירצו לקום מוקדם, להשתתף בפייס. ובזמן שהם מרובים, אומר אף פופה פשיטלי, ארבע אמות דארה, לא מדובר כאן על ארבע אמות של הקרקע לפני הכבש. למה? רצין ועולים בכבש תנא. גם כמה היא טענה מלו, לא מדובר על הארבע אמות הראשונות של תחילת הכבש קרוב לקרקע. למה? רצין ועולים בכבש תנא. ורק אחר כך כתוב, כל הקודם את חברו. עכשיו, כל האמות דביינה ביינה, נמה לא, דולו מסיימה מילטה. איך נקבע איזה ארבע אמות? סתם נגיד, ארבע אמות אחרי 25 שמה, איפה זה יהיה ניכר? לכן אומר רב פופה, פשיטה לי דרגה בי מזבח תנא. שהכוונה לארבע האמות העליונות, שקרובות למזבח. מה כן מסתפק רב פופה? אז צריך לדעת כך, שאורך הכבש על הרצפה היה 32 ממה. אבל לא ממש. למה? כיוון שהשתי אמות הקרובות, האחרונות של הכבש, שקרובות למזבח, אחת הייתה עולה מעל האמה של הסובב, ועוד אחת הייתה עולה מעל האמה של היסוד למטה. המזבח לא היה קיר ישר. למה? כי בתחתית שלו הייתה אמה אחת של יסוד בולטת החוצה, וקצת יותר בגובה הייתה עוד שקיעה פנימה, זאת אומרת אמה של הסובב. אז מסתפק רב פופה, בואי רב פופה, ארבע אמות שאמרו בהדי, אמה יסוד ואמה סובב. זאת אומרת, ממש מהמזבח, הארבע אמות האחרונות, מראש המזבח, או דילמה בר מאמה יסוד ואמה סובב. זאת אומרת, שספרנו שש אמות מראש המזבח, ורב פופה נשאר בתיקו. אמרנו במשנה, ואם היו שניהם שווים, הממונה אומר להם, הצביעו וכו'. תנא, הוציאו אצבעותיכם למניין. כדי להיספר. שאתה אומר, ונמנינו לדידו, למה לא לספור את הבני אדם? למה לספור אצבעות? מסייע לי לרבי צרוק, למה רבי צרוק, אסור למנות את ישראל, אפילו לדבר מצווה. מאיפה אתה יודע, דכתיב, ויפקדם שאול המלך ספר את העם בבזק. מה זה בבזק? שהוא לקח חתיכות חרסים, כל אחד שם חתיכת חרס וספרו את החרסים. מה תקיף לו רבה, שממאי דהי בזק לישנה דמיבזקו, ודיל משמע דמותהו. אולי הוא ספר אותם במקום שנקרא בזק, כדכתיב, וימצאו את אדוני בזק בבזק, אלא מאוחר. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. אחר כך ששאול כבר העשיר, הוא ספר את העם עם תלאים, לא עם חתיכות חרס. בכל אופן רואים שהוא לא ספר אותם בעצמה. אומר רבי אלעוזר, כל המונה את ישראל עובר בלב, שנאמר בהושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד. רב נחמן בר יצחק מדייק יותר את הפסוק, אמר, עובר בשני לבים, שנאמר לא יימד ולא יספר. אמר רב שמואל בן נחמני, רבי יונתן רמי, שאל קושי הכתיב, והיה מספר בני ישראל ככל הים. כל הים זה דבר שאפשר לספור, קשה לספור אותו כמובן, אבל יש לו מספר. הוא כתיב אחר כך אשר לא יימד ולא יספר, שזה כבר ברמה אחרת של אין מספר בכלל. לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום הם ברמה שאין להם מספר, כאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום הם ברמה של מספר, למרות שהוא גם מספר גדול. רבי אמר משום אבא יוסי בן דוסטאי, יש גורסים כאן רב אסי אמר, לא קשיא, כאן בידי אדם אי אפשר לספור אותם, כאן בידי שמיים יש להם מספר. אומר רבי נהילאי בר אידי אומר שמואל, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתעשר. איך אתה יודע? משאול, מעיקר הכתיב ויפקדם בבזק על ידי חתיכות חרס. ולבסוף כתיב ויפקדם בתלאים. שאתה אומר, מי אמר שהתלאים היו של שאול? ודיל מה מדידו? עונה הגמרא, אם כן, מה הרבות הדמילתא? בשביל מה הנביא מספר לנו את זה? מה המיוחד כאן? על כוחו רוצים לרמוז לנו שהוא כבר התעשר. כתוב, הירב בנחל. אומר רבי מני על עסקי נחל. מה עסקי נחל? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקיטה את המלאק. אז הוא אמר, אז כתוב שם שהוא הרג את הזכרים, השאיר את הנקבות ואת הטף. בפועל הוא הרג אותם, רק הוא עשה חשבון שהיה ראוי להשאיר אותם. אבל הוא השאיר אדם אחד, את אגג מלך המלאק, ואת הצון והבקר. אז כתוב שהוא אמר לעצמו חשבון, ומה נפש אחת שמצאנו אותה, מצאנו הרוג, סמוך לעיר. אמרה תורה, ועגלה, רופה, לכפרה, כל הנפשות הללו של המלאק על אחת כמה וכמה, ואם אדם חטא, בהמה מה חטא, ואם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו. לכן הוא עשה חשבון שהוא צריך לחפר על עצמו, ולכן הוא השאיר את מיטב הצון והבקר. יצאה בת, אז היה כוונה עסקי נחל, שהוא עשה איזה מין לימוד מעגלה הערופה בנחל. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. ובשעה שאמר לו שאול לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, היו שם 85 כהנים, יצאה בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. אומר אבונה, כמה לא חל לי ולא מרגיש, מה שאומר, כמה סמוך ומובטח, ואין צריך לחלות ולדאוג מכל רעה, גברה דמור אסייה, מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו. מה אתה רואה? שאול באחת ועלתה לו. שאול נכשל באחת וכבר גרם לקנוס אותו מיטה ולבטל את מלכותו. דוד בשתיים ולא עלתה לו. זאת אומרת, זה לא עלה לו לרעה לבטל את מלכותו. שאול באחת מהי? מעשה די הגג, שהוא השאיר את הגג בחיים. שוטה מראה ואויקה גם כן מעשה די לא עביר הכהנים. עונה גמרא, כבר לפני כן במעשה די הגג, כתיב, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. דוד בשתיים, מה הנה הוא דאוריה, שהוא שלח אותו למות במלחמה, הוא דאסתה. אסתה הכוונה שהוא הוסת למנות את ישראל. שאתה אומר, אבו יקנה ממעשה די בת שבע, זה לא בחשבון, למה? אתה מפרעו מיני. דכתיב, במשל, שדוד המלך פסק, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, על הכבשה שהוא הרג. כביכול, זה שהוא לקח את בת שבע. איזה? ילד, הילד הראשון שהתאברה בת שבע. אמנון, שנהרג על ידי אבשלום. תמר, שנאנסה על ידי אחיה. ואבשלום, שנהרג בסוף. אומרת הגמרא, התמנמי יפרעו מיני, גם על ה... מספר שהוא ספר את ישראל, הוא גם נהנש, דכתיב, היתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד את מועד. מחלק את הגמרא, אתם לא יפרעו מגופי, אלא מהעם. שאת אמרה, אתם נמי לא יפרעו מגופי, נכון שבניו מתו, אבל זה לא הוא. עונה הגמרא עליה, יפרעו מגופי. אז לא ארבעה ילדים שמתו לו, אלא דאמר רבי יהודה אמר רב, 6 חודשים נצטרע דוד בעקבות המעשה לבת שבע. ופרשו אמנו סנדרין, ונסתלקה אמנו שכינה. דרתיב שהוא מתפלל, ישובו לי יראיך ויודעי ידותיך. זה הסנדרין. וכתיב השיבה לי ססון אישך. זאת השכינה. אומרת הגמרא, ואומר רב, קיבל דוד לשון הרע במעשה של מפיבושת, שציווה, אמר לשון הרע על אדונו מפיבושת, שלא רצה לצאת לקראת דוד, אלא ציפה שאולי אבשלום יכבוש את המלכות, ואז הוא יקבל את המלכות. עונה הגמרא, הגמרא סוברת פה, כשמואל דאמר לא קיבל דוד לשון הרע. ולרב נמי דאמר קיבל דוד לשון הרע, או יפרעו מיני, הוא נענש. מה הוא נענש? דאמר רב יהודה אמר, בשעה שאמר לו דוד למפיבושת, אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה? יצא בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות. כתוב, בן שנה שאול במלכו. בן שנה? הוא אמר, רבוני, כבן שנה שלא טען טעם חטא. מה תקיף לו רב נחם בריצוק, ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצועה, להפך שיש לו הרבה חטאים. ככה שאל רב נחם בריצוק. אחביאו לי לרב נחמן סיוטה בחלמה. הראו לו פחדים בחלום. מלאכי פחד מבהילים אותו. אז הוא הבין שזה בגלל שהוא דיבר לא טוב. אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. זה לא עזר. הדר חזה סיוטה בחלמי. אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, מלך ישראל. אומר רבי דומר שמואל, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בו שום דופי. הייחוץ שלו היה מושלם. דאמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוצלק, אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. אומר רשי, דופי משפחה, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו חזור לאחוריך. ודוד המלך בא מרות המואביה. אומר רבי יהודה אמר, מפני מה נענש שאול? מפני שכבר בתחילת מלכותו, מפני שמחל על כבודו. זאת אומרת, הוא גילה שהוא לא ראוי למלוך, שנאמר, ובני בליעל אמרו, זלזלו בשאול, אמרו, מה ישיינו זה? ויבזו ולא הביאו לו מנחה, והיה כמחריש. וכתיב אחר כך, אחרי שהוא ניצח במלחמה, והיה נחש המוני, ואיחן על יבש גלעד, ואז העם ראו ששאול ניצח, רצו להתנקם באלה שזלזלו בו. אז שאול אמר שאף אחד לא ימות. לא יומת איש היום הזה. ואומר רבי יוחנן רבי שמעון בן יוצלק, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, שאינו תלמיד חכם. השם אומר, נותר איבה כנחש בלבבו, שנאמר לו תיקום ולא תיתור. סליחה, שאת אמרה ואקטיב לא תיקום ולא תיתור, אסור למכור. עונה הגמרא, ההוא בממון, בממון הוא יכול למחול, אבל כבוד תורתו לא יכול למחול. ההוא בממון הוא דכתיב, דתניא, איזו היא נקימה ואיזו היא נתירה. נקימה, אמר לו, השילני מגלך, אמר לו לב, ומחר, אמר לו הוא, השילי ניכר דומך, אמר לו, איני מה שלך, כדר שלא ישלטני, זוהי נקימה. ואיזו היא נתירה. אמר לו, השילי ניכר דומך, אמר לו, לא. למחר אמר לו, השילי ניחלוקך, פה הוא מסכים לתת לו, אמר לו, אי לך, איני כמותך שלא ישלטני, זוהי נתירה. בלשון הגמרא משמע שרק אם הוא אומר לו מפורש, זה נקרא נתירה. אבל ברש"י משמע, שהדבר שמור בליבו ולא השיחו מדעתו. ברש"י משמע שגם אם זה בלב, זה גם נקרא נתירה. וצער עד הגוף הלא, על צער הגוף לא צריכים למחול. ואותן הנעלבים ואינם מולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מעבר ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. עונה הגמרא, לעולם דנקית לי בליבי. כוונה, הוא לא צריך ללכת ולנקום. אבל אם הוא רואה שאחר בא לנקום את נקמתו, הוא צריך לשתוק. שאתה מראה ואומרו, וכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, עונה הגמרא, זה רק במקרה למפייסו לי, ואז הוא מסכים להתפייס, זה נקרא מעביר עמידותיו. ברמב״ם כתוב, שתמיד חכם, שצריך לנקום ולנטור על דברים של פרסיה. אבל על דברים של צינה, לא. ככה הרמב״ם מיישב את הקושייה של הגמרא. זאת אומרת שהדברים של הפרסיה, זה כבר לא קשור אישית אליו, וזה לעניין של כבוד התורה הציבורי. עד כאן דף חוב.